המטרה שלי אולי בשיחה הזאת, ואולי יהיו עוד שיחות, זה להבין קצת יותר את הטראומה שלי, את הטראומה של המדינה, ואת הטראומה של אבא שלי. כאילו, מבינה? קצת לעשות איזה מין הקשרים כאלה?
כן.
כי זה משהו שמאוד מאוד צף לי בתקופה האחרונה, מאז המלחמה.
טוב, צריך איזה פתיח, לא? ברוכות הבאות לג'וסי טוק, איתי, ריי סגב.
היום אני עם אחת הנשים הכי מדהימות שאני מכירה, שירז גרינבאום. באום.
עץ ירוק.
שירז
גרינבאום.
באום. וכן, אני פשוט בעוררות יתר. אני בהתרגשויות. למדתי שקוראים לזה עוררות. אולי אפילו ממך, אולי אפילו את לימדת אותי. שירז, את אומנית, צלמת, עורכת, אקטיביסטית, יזמת, המון טייטלים, המון הישגים, המון תוכן שיש עלייך במדיה, אם זה פודקאסטים, זה תערוכות שיצרת, אם זה ספר צילום, צלמת אקטיביסטית שמלווה כבר המון המון שנים את בנושא של פלסטינאים וכיבוש וכזה, הכי שמאלנית, הכי שמאלנית. ואת לקחת את הפצע הכי גדול שלך, שזה אבא הלום קרב, ופשוט במשך 14 שנים תיעדת את היחסים שלכם בצורה מרגשת מעין כמוה, וזה פשוט מהמם. טוב, זה מהמם מכל כך הרבה סיבות ואופנים ודרכים, ואני לא בטוחה שפרק אחד יספיק, אני אומרת האמת, כי יש לי חיבור מאוד מאוד, תשמעי, החיבור שלי איתך, זה חיבור שהוא מעבר לזמן ומקום, זה איזשהו חיבור, את כמו איזה מין אופת לי בחיים בגיל 25, שזה גם הגיל שאת התחלת לצלם את אבא שלך, וסיפרת לי, את כבר היית יותר גדולה ממני, היית בת 30 אולי, נכון?
כן.
זה כבר בעצם 5 שנים צילמת את אבא שלך, שאני חושבת על זה.
נכון.
צילמת אותו ו... כן. אני הייתי כמה שנים אחרי שאבא שלי נפטר בטרם עת, כשלא באמת הספקתי להבין, להתמודד, לדבר איתו על יום כיפור. ואני חושבת שפעם ראשונה שבעצם קיבלתי איזשהו אישור חיצוני, או לא, התפגשתי עם מישהי שגם אבא שלה חווה סימפטומים של אלה, של טראומה מתוך המלחמה הזאת.
כן, בדיוק חשבתי על השיחה הזאת שהייתה לנו, כן, שבעצם גם אני הייתי ממש בתהליך מאוד ראשון של גילוי, ואני זוכרת את השיחה, ישבנו באוטו, אני חושבת שהקפצתי אותך הביתה מהסטודיו.
נכון, כן, תראי מה זה.
מטורף, 20 שנה.
זה היה לפני... לא, 15, אני אהיה בת 40 עכשיו.
כן, כן. נכון, נכון, אני 44.
את יודעת מה? אולי פגשתי אותך קצת לפני זה, יכול להיות.
כן.
כי אני חושבת שזה היה לפני שהתחלתי את כל הדוגמנות והעניינים האלה, הייתי יותר בארט, ואת היית צלמת, לא, אפילו את לא היית צלמת עדיין, שנייה, רגע. היית רקדנית לשעבר בפציעה שמלמד פילאטיס, נכון? לימדת אותי פילאטיס, ככה הכרנו. וככה בעצם הכרנו. וואו, מטורף. וזהו, ואני חושבת שמאז עשינו גם כל מיני פרויקטים ביחד. צילמת לי את אחד מהקמפיינים הכי מגניבים שעשיתי של הפלאס סייז, שהפך להיות ויראלי והיה מהמם. ועכשיו, לקראת יום כיפור, את גם... תראי כמה סימבולים הדברים, זה פשוט מטריף אותי, כי בגלל זה אני לא יודעת מאיפה לתקוף את זה, מרוב שזה מציף אותי. לקראת המלחמה, את הרמת, קודם כל אבא שלך נפטר, אני מצטערת, לפני 4 חודשים לפני המלחמה, זאת אומרת שאנחנו כבר אוטוטו חצי שנה, חצי שנה,
כן?
ואת ממש בשישי, לאוקטובר, סגרת את התערוכה עם התמונות של היחסים ביניכם וכל התהליך הזה שעשית, המסע הזה שעשית איתו. יש איזה פרק של סיפור אחד ביום, נכון? סיפור ביום?
כן, כן, סיפור אחד.
שאת מתארחת בו, סיפור אחד, שזה פרק מהמם, שאת מדברת מתוך הגלריה, מתוך התערוכה, שנקראת, תראי כמה אני מדברת, אני פשוט צריכה להוציא את זה. אני צריכה להוציא את זה, זה כל ההתרגשות. זה היה בשישי לאוקטובר, כמה סימבולי. בוא נתחיל מהסיפור שלך, תציגי את עצמך בטייטלים שאת אוהבת להציג את עצמך, ודיברנו על המפגש הראשון שלנו, ואני חושבת שמה שאני רוצה, המטרה שלי אולי בשיחה הזאת, ואולי יהיו עוד שיחות, זה להבין קצת יותר את הטראומה שלי, את הטראומה של המדינה, ואת הטראומה של אבא שלי. כאילו, מבינה? קצת לעשות איזה מין הקשרים כאלה?
כן.
כי זה משהו שמאוד מאוד צף לי בתקופה האחרונה, מאז המלחמה.
אני גם לא כל כך יודעת איפה להתחיל, כי אני מרגישה שהמפגש איתך היה ממש הראשון, מהאנשים הראשונים שדיברתי איתם. אני אפילו לא זוכרת איך הגענו לדבר על זה, זאת אומרת, למה ש...
כן, ככה תדברי עם המיקרופון.
משיעור של פילאטיס, למה כזה, למה כאילו איך הגענו לדבר על זה? אני חושבת שזה היה בתקופה שאותי נורא נורא, הייתי באמוק, אגב הקומפולסיביות, ובעצם חזרתי להכיר אותו, חזרתי למשפחה, חזרתי לסבתא שלי, לדוד שלי, שהוא גם היה הלום קרב מיום כיפור, וקיבלתי את המונח הזה, אז קראו לזה הלם קרב, היום אנחנו כבר יודעים שהמונח הנכון זה פציעה פוסט-טראומטית על רקע צבאי, זאת אומרת כבר לא משתמשים במונח הישן של הלם קרב.
זה חייב להיות ארוך, זה חייב להיות איזה משהו שאני חייב להיות מילים.
או PTSD.
כן, קיצור של כמה מילים.
ובאמת הייתי נורא נורא בחיפוש, הייתי קראתי כל ספר, כל סרט שידעתי כשמצאתי על יום כיפור, עוד לא היה המון המון דברים באינטרנט, כאילו זה היה כזה ממש התחלה של מבחינתי לחפש את ה... לחפש תשובות וגם להכיר את אבא שלי ושאלתי כל בן אדם פחות או יותר שפגשתי, וכנראה גם ככה הגיעה השיחה, התחילה השיחה שלנו, שאני לא זוכרת בדיוק איך זה קרה, זה ששאלתי כל בן אדם שפגשתי מה שלום אבא שלו. אמרתי כזה, רגע, איפה אבא שלך? היה במלחמה, הוא היה בצבא, כאילו, זה היה, עכשיו הייתי כבר, זה קצת כמו הילדה ששואלת, כן? זה היה כמעט בלתי נשלט, הייתי צריכה כל בן אדם לשאול בשכבת גיל שלי גם, אם כאילו יודע איפה אבא שלו היה בצבא, כי אני לא ידעתי. אני לא ידעתי. ובעצם בבית שלי לא דיברו על הצבא בכלל, אמא שלי לא ידע שאבא שלי היה מוקרב, למרות שהיא חיה איתו כמעט 10 שנים. לא דיברו על זה, נראה לי בדור שלנו, של יום כיפור, בכלל, גם אם היו סימפטומים, גם אם הייתה, נגיד, תקפות דם או אלימות, או דברים שהם קשורים לתסמונת הזאת, לא דיברו על זה.
כן.
אז באמת שם התחיל המסע, ואיכשהו תמיד ידעתי שנדבר, אז זה פשוט מדהים שהמעגלים של החיים
נדבר על זה. תראי כמה שנים לקח לי לצאת מהקונחייה ולהתמודד עם הבושה שהייתה בדבר הזה, כי כאילו כן הייתה איזושהי בושה, וסיפרתי לעצמי איזשהו, בניתי לעצמי נרטיב שלם, כל החיים, שהכל איכשהו בסדר, כאילו את יודעת, למרות שכל בתוך הבית שלנו, כל ההבנה של מה זה רע ומה זה טוב, ואגב, את משתסקת המון באור וחושך, זה היה נורא מבולבל, הכל התבלבל שם. אז אני חושבת שמה שאני מנסה לעשות מאז שאבא שלי נפטר, זה בעצם להבין מה טוב ומה רע, ולחפש את האינטואיציה שלי בתוך הדבר הזה.
כן. זה אגב תופעה מאוד ידועה של העברה בין דורית של טראומה, של להיות דור שני. זה הקושי. יש משפט נורא יפה שאספתי לאורך הדרך, שאומר שהטראומה זה אובדן הבית הפנימי.
כן.
וזה מאוד, הדבר הזה שאנחנו כל הזמן בתור ילדים שהיו צריכים גם לטפל באבא וגם לא להבין את הנרטיב, לא להבין מה קרה, לא להבין לחפש את השם, כן.
אני רוצה לשאול אותך גם מה זה בכלל, איך יודעים שזה, איך אמרת? פציעה?
פציעה פוסט-טראומטית, זאת אומרת, הכוונה במילה פציעה זה כי כי זה פציעה של הנפש, זה, אנחנו לא רואים את זה, אבל זה פציעה לכל דבר. היום גם יודעים כן. שבמוח יש שינויים נוירולוגיים, שחלקים מסוימים בעוררות יתר, אגב מה שאמרת, בעקבות אירוע טראומטי, ובאמת המוח מתמודד עם ההפרעה הזאת, זה לא רק אומרים נפש, אבל יש לזה ביטויים במוח, ואפשר גם לסרוק את במקרים מסוימים לראות את זה ב-MRI, אז כן. פציעה פוסט-טראומטית על רקע של חוויות קרב.
מתי הבנת שיש לאבא שלך את הדבר הזה? ומה התופעות בעצם? כי אצל אבא שלך זה התבטא באמת, אני חושבת שזה היה יותר קיצוני מאצל אבא שלי, או שזה נראה יותר קיצוני, אני לא יודעת איך להסביר את זה.
כן, זה באמת, זה באמת מתנהג מאוד שונה.
כאילו, מה זה קיצוני גם? אם אני אספר את הסיפור שלי, אנשים יגידו, בונה, איך יצאת ככה, נורמלית, כאילו, כבכל.
וואי, זה מדהים שאת אומרת את זה, כי פעם זה קרה לי עם חברות מהתיכון, שמישהי אמרה לי כזה, שמישהי אמרה עליי, כאילו מישהי שיתפה אותי, שמישהי אמרה עליי, וואי, איך היא הצליחה לעשות משהו? כאילו, ונורא נעלבתי מזה, כי אני מבחינתי אמרתי, מה זאת אומרת? כאילו, טוב, נדבר על זה, על צמיחה פוסט-טראומטית, אולי לקראת ההמשך, אבל כאילו הדבר הזה של, שכאילו פתאום הבנתי איך אנשים ראו אותי בתור מישהי נורא מסכנה, כאילו, בתור, וזה היה שוק מבחינתי גם באיזשהו מקום, אגב, הבושה, כאילו, המקום הזה של אני צריכה להתבייש בזה, זאת אומרת, בתור ילדה מאוד התביישתי, כן, אבא שלי, אגב, סימפטום, כן. אני רגע אגיד, כאילו אבא שלי היה, דיברת, גם היום קל לי להגיד את זה, כי כבר דיברתי על זה יותר, בהמון שיחות, אבא שלי היה אלכוהוליסט מאוד כבד המון שנים, והוא היה, הוא מוגר עם סבתא שלי, עם אמא שלו, הוא היה לו מאוד מאוד קשה להחזיק בית, להחזיק עבודה, היו תקופות שהוא ממש היה הולך ברחוב, ואנשים חשבו שהוא הומלס, למרות שהוא היה מי שהחזיק אותו, שזה היה סוג של, זה היה באמת מזל.
כן.
ואבא שלי היה בן אדם מאוד מאוד יצירתי, ובחיים היותר בוגרים שלו, בעקבות השיקום, הוא התחיל לעשות תכשיטים, וכבר באמת לחזור להיות הבן אדם המדהים והמצחיק, שהוא היה עם אוהב מוזיקה, והולך לפסטיבלים, זאת אומרת, היפי אמיתי של שנות ה-70, אני חושבת, אני הבנתי שהוא פוסט-טראומטי בעצם בשתי נקודות זמן. אחת זה היה, הייתי בת 16, הלכתי פעם אחת לבקר אותו, לראות שהוא בחיים. הסיבה שההורים שלי התגרשו, והם לא יכולנו ממש להיות בקשר איתו, כי הוא פשוט היה במצב מאוד לא טוב. אז היינו מתקשרות פעם בשנה, זה היה כזה טוב, בוא נראה שהוא בסדר, בוא נראה ש... וזה היה מין איזשהו תהליך כזה של אימא שלי לא ידעה, אמרו כזה טוב, הוא משוגע, כאילו לא היה לזה שם. ויום אחד כן. הלכנו לבקר אותו, והוא פתאום התחיל לספר על השעה האחרונה של המלחמה, השעה האחרונה של יום כיפור. עד היום אני לא יודעת אם זה באמת הייתה השעה האחרונה של המלחמה, או איזשהו מיתוס כזה.
השעה האחרונה שהוא היה שפוי, אולי.
כן, או אולי, משהו, בדיוק.
כאילו,
בדיוק.
לפני שקפצה לו ה...
בדיוק. כן. בדיוק. לקח לי שנים, אגב, לשחזר באמת איפה הוא היה, באיזה יחידה, בסיירת שקד, בחזית הדרומית, מה הם עשו, החווה הסינית, כל השמות האלה הגיעו ממש אחר כך.
אני עדיין לא יודעת כלום. אני שומעת אותך ואני אומרת כאילו, יו, אני מזדהה בטירוף, למרות שאבא שלי לא היה אלכוהוליסט, כביכול תפקד, זה היה מין איזושהי הצגה כנראה, או איזשהו ניתוק מהמציאות שהוא הצליח להסתיר ממש ממש טוב. אני לא יודעת, אבל לא הייתה לי את ההזדמנות הזאת לעשות איתו את הבירור.
כן. זהו, זה מאוד, זה תהליך אחר שהבירור נעשה אחרי שהאדם הולך לעולמו. זה בירור אחר.
גיל 16, ספרי את הסיפור הזה.
כן, אז אנחנו שם יושבים בבית איתו, והוא אומר, הוא מספר לי על הפצצות ועל הקטיושות ועל המון אנשים שנהרגים, ואני זוכרת, הוא גם שיקור לגמרי, והוא עצבני, והוא כזה רועד, ואני זוכרת שלא הבנתי, אמרתי, מה הקשר, כאילו, בין מה שהוא מספר לי למה שאני רואה? זאת אומרת, למה, איך זה קשור? כאילו, לא היה לי אז את התובנה, להבין, כאילו, בכלל מה זה, איך זה מתנהג, איך זה נראה. כן. וזה היה מין קפסולה של רגע כזאת, שלקחתי משם, ובגיל 25 התקשרתי אליו, כי רציתי, פשוט הבנתי שאם אני לא אפתור, אם אני לא אבין מה קרה לו, אני לא אבין משהו על עצמי. ולא יכול, כי אני בתור נערה מתבגרת סבלתי מהפרעות אכילה וממצבי רוח קיצוני והתפרצויות זעם והמון המון דברים שהיום אני קוראת להם מעברה בין דורית והם כבר מטופלים ואני יודעת להתמודד איתם, אבל כן. לא הבנתי מה זה הפריחות הנפשית הזאת ומאיפה, איך זה קשור כן. לאבא שלי. ובאמת התחלתי, התקשרתי אליו בגיל 25, הזמנתי אותו ליום הולדת שלי, זה היה הפדיחות הכי גדולות שקרו לי בחיים, הוא הגיע שיקור לגמרי. משם התחילה דרך ארוכה של להבין שהוא בתהליך של שיקום, שהוא בעצם חברים יפנו אותו לאגף השיקום, שהוא קיבל הכרה, לא הבנתי מה זה אגף השיקום, מי מטפל בו, כל פעם היה מין משהו אחר כזה, צריך ללכת לפסיכיאטר, איזה פסיכיאטר, איפה הפסיכיאטר, כאילו זה היה איזה מין תהליך מאוד ארוך של להבין בעצם מה זה המערכת הזאת שמטפלת בו, ואיך אני גם לאט לאט פתאום נשאבת לטפל בו, זאת אומרת לקחת אותו לשם כי יש לי אוטו ולא אין אוטו, כל מיני דברים כאלה של כן. פתאום מהר מאוד נהייתי המטפלת, הילדה המטפלת.
כן.
זה, ואני אגיד עוד משהו לגבי הסימפטומים, אגב מה שאמרת על אבא שלך, שבאמת אנחנו יודעים היום שהסימפטומים יכולים לנוע בין עוררות יתר, התקפות זעם, אלימות, ומצד אחד, ומצד שני באמת התנתקות, דיכאון מאוד כבד, או חוסר תפקוד, לא לצאת מהבית, אגרנות, במקרים מסוימים, באמת גם ניתוק רגשי, זאת אומרת זה לא חייב לבוא עם איזה טייטל, כאילו עם איזה חוויה
כן.
נורא נורא דרמטית בחוץ, וזה יכול להיות גם מאוד קשור באמת לניתוק רגשי מאוד קשה, לפעמים על גבול שאתה לא מבין, כאילו נגיד קושי מאוד לשאת חולשה, לאבות לילדים או בנות במיוחד, כן. עם הילדה נגיד חולה או בוכה, אז הרבה פעמים זה כזה מין כאילו חוסר יכולת להכיל את זה או לתת מענה.
כן, אני חושבת שאבא שלי לא הכיל אף אחד בבית שלי, בטח שלא את אמא שלי. כשהייתי, בוא נגיד עד גיל 14 בכלל, לא הייתי בקשר, כאילו לא הייתי, הוא היה סוג של עורך, הוא גם היה באיזשהו שלב, הוא התחיל להטיף לכל מי שהגיע, והפך להיות כזה מין גורו כזה, בטיף כזה, מעצבן. שאנשים היו מגיעים אלינו ולא רוצים לחזור. ובאיזשהו שלב, אני גם לא הזמנתי. אז עד גיל 14 ממש לא אהבתי את הפרסונה, למרות שהוא כן היה, היו לו כן רגעים של חיבוק וחום וצחוקים, הוא היה מאוד מצחיק, אבל היו לו גם באמת את הרגעים של, הרבה מאוד רגעים של ניתוק ושל what the fuck are you doing? כאילו יש לך 4 ילדים, אישה, מלא התחייבויות, ואתה כאילו שמה בראש לך. מה קורה פה?
כן, זה גם חוסר יכולת לקבל החלטות נכונות. כי כשאומרים שהמוח נפגע, זה אמיתי. זאת אומרת, המצב הזה של להיות כל הזמן בטריגר, שבעצם אתה מזהה סכנות כל הזמן, אתה מכור לריגושים, אתה מכור לאדרנלין, המון הימורים, רואים, אבא שלי גם למשל, היו תקופות שהוא אמר על הכסף שלי, אמא שלי, סליחה אמא, שאני אמרת את זה בלייב. זאת אומרת,
האימהות שלנו, האימהות שלנו צריכות להתמודד עם הרבה, וגם אין, ואני חושבת שגם אין בטראומה.
יש אגב הרבה מחקרים על זה, על איך, מה נשים עוברות עם איך התפקוד של האם משפיע על ההחלמה או על ההידרדרות של האב, זה עוד נושא שלם שכן. אז באמת להגיד שהבנתי אז, אוקיי, קורה משהו, יש, הבנתי גם שהוא מטופל, זאת אומרת שזה היה מצד אחד כזה הקלה, אבל לא הבנתי כמה דרך עוד יש. זאת אומרת, זה היה רגע כזה של, טוב, אני נכנס לזה. ואימא שלי אומרת, מה את עושה? אימא שלי היה לה מאוד קשה, אימא שלי רצתה כזה להגן עליי. אנחנו סוג של ברחנו מהבית, זאת אומרת, זה היה כזה גם אלים באיזשהו שלב. ואני הייתי כזה מאוד נחושה, והיום אני מבינה למה, אבל אז לא הבנתי. זה היה פשוט מין, אני חייבת להבין את זה, אני צריכה להבין את זה. אני כנראה אולי בן אדם סקרן מדי, אני לא יודעת.
כן, אני חושבת ש... גם אני קלטתי על עצמי שזה ממש מגדיר אותי, הסקרנות הזאת והחיפוש, ואני חושבת שגם אבא שלי היה בזה, זאת אומרת, אבא שלי כל הזמן חיפש, כל הזמן חיפש. וגם אמא שלי, האמת, גם אמא שלי כל הזמן מחפשת, עד היום. כאילו, הסקרנות זה משהו מהבית, זה ממש משהו שהוא באופי,
כן.
אולי גם הסוג של העברה בין דורית, כאילו של דבר טוב, סקרנות דבר טוב.
בדיוק קראתי מאמר של דוקטור גלית אטלס, שכתבה ספר מדהים שנקרא ירושה רגשית.
מדהימה. הנה, עוד דבר סימבולי, רכשתי אותו שנייה לפני המלחמה.
אז אחד, היא בדיוק התפרסם את המאמר עכשיו בעברית,
כן,
והיא מדברת, נכון. היא אומרת שהיא לא הדגישה מספיק בספר מבחינתה, שזה לא רק הסודות והקשיים והטראומות שעוברים בעברה הבינדורית, אלא גם החוזקות והחוסנים והתכונות,
נכון,
הטובות,
נכון.
שזה כאילו חלק מהיכולת שלנו להתמודד ולצמוח ולראות את כל הדברים ביחד.
ולהרגיש ראויה, אחרי שאני גם... אני ממש, אני בזמן האחרון בהמון ספרי פסיכולוגיה, כי אני באמת מנסה להבין מה עובר עליי. בכלל, בתקופה האחרונה, אני חושבת שהקורונה זה היה איזה רגע שנייה לעצור, ומשם גם הכרתי את אוהד שנתן לי המון ביטחון, והוא באמת נותן לי את הביטחון הזה ואת הבית הזה, אגב, מדברים על בית, שאימא שלנו תמיד הייתה אומרת, אנחנו נוודים, אנחנו בדואים, כי היינו, עברנו המון, וזה נתבע בי, המקום הזה שאין לי בית, ואין לי שייכות, ואין לי מקום משלי, ועם אוהד יצרתי לעצמי את הבית, הבית הפנימי, ואני גם עשיתי על זה המון, המון פרקים בפודקאסט, דווקא על הבית, על סידור הבית, על סדר וארגון, על... כאילו לשחרר דברים בהודעה, כי, ואז ראיתי גם את הסרט מינימליזם, של שני חבר'ה שגדלו במחסור, בחוסר, ומדברים על זה, על הגרנות מתוך חוסר, ואז שם גם עשיתי את העבודה הזאת, של לשחרר חפצים, ועשיתי המון סדר, המון המון סדר בחיים, בשנים האחרונות, להיפטר מכל מה שלא משרת אותי, תודעת, להתמקד, לתחזק רק מערכות, ממש רק מערכות יחסים מיטיבות, שזה דבר שלא חשבתי שאני ראויה לו, באמת. פשוט לקחתי מה שהיה, גם מבחינת, דיברת על זה, על זוגיות, דיברת על זה ש... טוב, עוד מעט נדבר על דור שני, רגע, העברה בין דורית, כן, אז מי שמתעניינת בזה, ירושה רגשית, ספר מצוין של גלית אטלס, ממש ממש ממליצה, גם אגב גם לדור שני ושלישי לניצולי שואה, כאילו אנחנו פה בטראומה מתמשכת, שרק מתמשכת, הנה עכשיו עם המלחמה הזאת, בכלל, תחשבי כמה אלומי קרב וכמה משפחות וכמה נכי צהל נוספו לתוך המעגל הזה, כאילו, כן. ברמת המיליונים, אני רק יכולה,
כן,
לשאר.
כן, כי מעריכים על לפחות רבע מיליון בתור גל ראשון רק, שזה מטורף. כאילו,
וואו.
כמובן שלא לא כולם יוקרו כי זה בלתי אפשרי, זה מה שמטורף בתוך ה... הדבר הזה, ונוספו 1,500 נכי צהל מאז השביעי באוקטובר, שזה מספר לא נתפס. אתמול בדיוק היה.
וכמה אנשים מקיפים אותם, וכמה אנשים חלק מתוך המעגל הזה.
בדיוק. כן, אני חושבת גם...
וואו.
כן. אני חושבת, אגב, כל החלק הראשון של השיחה שלנו, אני חושבת שזה מעניין נורא, כאילו, להבין קודם שאבא שלי הוא הלום קרב, זה דבר אחד, ואז להבין מה זה אומר עליי. זה דבר שני, כי זה שתי, כן, תובנות שונות,
כן.
וצריך לתת להם את הזמן הזה, וזה, נכון. כל הזמן הולך וחוזר.
אז אמרנו שבגיל 25, הזמנת אותו ליום הולדת שלך, והחלטת שאת נכנסת למסע הזה, אמא שלך לא הייתה בעד, אבל נכנסת לזה, כאילו, מה זה? ומתי נכנסת לזה עם מצלמה? מתי הבנת, כן, שזה משהו ששווה לתעד אותו? זה מעניין אותי.
כן, האמת שזה היה מאוד מאוד אינטואיטיבי, כי התחלתי ללמוד קולנוע במשהו כמו שנתיים אחרי שחזרתי לקשר עם אבא שלי. הלכתי ללמוד קולנוע, נפצעתי בצבא, עזבתי את הפילאטיס ואת החיים הקודמים, ואמרתי, טוב, אני תמיד כזה, אבא שלי היה תורן בסרטים, ואמא שלי הייתה מתרגמת סרטים. אז כל הזמן נעתי כזה בין חדר עריכה לסטים, וכזה נורא רציתי ללמוד קולנוע, אמרתי, טוב, מה אני כבר יודעת לעשות? כאילו, באמת לא ידעתי לשלוח מייל, כאילו הייתי כזה בן אדם רק גוף כל היום. והלכתי ללמוד קולנוע, ונכנסתי לשיעור צילום של עיר ברק, ושם ככה נפתח לי הכל. רציתי רק להיות במעבדה, רק לצלם שחור לבן, רק כזה, לא, באמת. אבל לקחת את המצלמה הביתה, זה היה הרגע שעיר ברק שלח אותנו לתרגיל בית, ואמרתי, נצלם, נצלם בבית. אז לקחתי את המצלמה לבית של סבתא שלי, ועשיתי מין תרגיל ראשון כזה במצלמת צבע מאוד גדולה כזאת, ענקית. ומה שקרה זה שאבא שלי ודוד שלי, בגלל ששניהם היו בתעשיית הקולנוע בתור נערים, גברים צעירים, הם התחילו ללמד אותי פשוט, שזה היה נורא מצחיק. הם היו כזה, הם היו נורא מצחיקים בתוך כל הדרמות וזה שמעיפים סירים אחד על השני. הם בתוך כל הכאוס, הם היו גם מאוד מצחיקים, והם פשוט התחילו להגיד לי כזה, את לא בצמצם, את לא בפוקוס, את... כאילו התחילו ללמד אותי כזה איך לצלם, וזה יצר אצלם גם איזו מעורבות כזאת, שעשתה לי חשק לחזור במצלמה. והבנתי בדיעבד גם שזה עושה להם מקום, כאילו שהם פתאום הם כזה מישהו מסתכל עליהם, אחרי, לא יודע, 30 שנה, שהם, לא יודע, סוג של אאוטקאסט כאלה.
ואיגל התחתן ויש לו ילדים, או ש...
איגל התחתן, ויגאל, לצערי הרב, נפרד מאשתו ומהילדים. הוא, בגלל שהוא בעצם לא היה מטופל על ידי אגף השיקום, הוא לא קיבל הכרה, המצב שלו הידרדר מאוד מהר, ובגיל 60 הוא התאשפז במחלקה הפסיכיאטרית, ליד רעננה, והוא נפטר שם. וזה היה מבחינתי גם, זה היה 3 שנים הכי קשות בחיים שלי, שאני ואבא שלי נוסעים לשם כל שבוע. אבא שלי ודוד שלי הם תאומים, זהים, והם היו מאוד קשורים, זה היה קרמה מטורפת מפניהם, והם באמת ניסו, אבא שלי ניסה על הרגע האחרון כזה להוציא אותו, הוא רצה לחשוב איך הוא יכול לטפל בה בבית, וזה היה בלתי אפשרי. ופשוט היינו צריכים באיזשהו שלב להיפרד, והייתה שנה מאוד מאוד קשה, ובעצם גרם לי להבין מה ההבדל בין מישהו שמקבל הכרה וטיפול ומישהו שלא. והיום אנחנו יודעים שככל שתופסים את הפציעה יותר מוקדם ומטפלים בבן אדם, לא מענה, היכולת של המוח להשתקם ובכלל הבן אדם לבנות את עצמו מתוך הטראומה היא הרבה יותר גבוהה. וזה היה ממש לראות את זה בלייב, זה היה דוד שלי שדועך לי מול הפרצוף, ואבא שלי שמקבל הכרה שפתאום כזה חוזר בקשר עם חברים שלו, ובעצם הפרויקט הצילומי התחיל עם שניהם, עם הרגע הזה, שדוד שלי בעצם התאשפז, והלכתי עם מצלמה לכל דבר שעשיתי עם אבא שלי, מללכת לדואר, לעזור לו בלמלא תפסים באגף השיקום, בפסיכיאטר, זה נהיה מין משהו שאני מחפשת איך להראות, וזה לקח המון זמן להבין מה אני רוצה להראות שם. כן.
וואו.
כן. אני לא הצעת את זה.
מה את לא הצעת?
אני לא הצעת את עצמי.
תציגי את עצמך.
אני אחבר את הטייטל למה שאמרת, כי אני צלמת ועורכת ספרים, והקמתי פורום שנקרא להאיר את הבית, דור שני לפוסט טראומה צבאית, יחד עם בוסמת סלע, שהיא גם אקטיביסטית עצמאית, וענת סולב, שהיא גם חברה שלי המון שנים, והייתה הראשונה להגיד, כשתעשי קבוצה טיפולית לדור שני, אז אני אבוא. איפשהו ב-2012. בעצם מה שעשיתי בעקבות הפורום בעצם נולד מזה, שיום אחד קמתי בבוקר, אמרתי אני אעשה אתר, קראתי לו להאיר את הבית, ושמתי שם את כל המאמרים שהיו לי אז, הפודקאסטים, הצפייה, הדברים שאפשר לקרוא עליהם שקשורים לעברה בינדורית של טראומה, וזמנתי אנשים להיות חלק מקבוצה טיפולית ראשונה בארץ לדור שני. ובאופן מעניין, כמעט 90% מהאנשים שנרשמו לקבוצה הזאת, הם דור שני ליום כיפור.
כן.
ואחד הדברים המעניינים גם, רק עכשיו שמתי לב, ככה הבנתי שזה, אני כל הזמן אמרתי, אני דור שני ליום כיפור, לא דור שני לפוסט טראומה. כי אני חושבת שזה, זאת אומרת, יש איזה גאפ, כן, בין שני הדברים האלה, והיום, במיוחד בעקבות כל האירועים שאנחנו עוברים, אני חושבת שבאיזשהו מקום, חשוב לי להגיד שאני חושבת שכל בן אדם שנכנס למלחמה, עובר סוג של טראומה נפשית, או אתית, או אשמה, אשמת ניצולים שאחר כך מלווה אותו, וההבדל הוא באמת בחומרה וביכולת של בן אדם אחר כך להשתקם, המערך שהוא, שיש לו, המערך שהוא מקבל, המענה שהוא כן. מקבל, ובאמת העניין הזה של הבושה, הדבר הראשון שרצינו לעשות בפורום, זה להסיר את מסך הבושה, ככה קראנו לזה ואמרנו את זה כמה פעמים, גם בכנסת וגם בטלוויזיה ובהמון המון כתבות שיזמנו בשביל לעורר מודעות. התחלנו לעבוד לפני שאיציק סעידיאן ניסה להתאבד מול אגף השיקום, ממש בהתחלה של הדיונים של רפורמת נפש אחת, מה שתיקון חוק כן. הנכים, מה שנקרא.
תזכירי מתי זה היה? באיזה שנה?
זה היה בסגר הראשון, ב-2020. זה היה ממש זמן שהכל צף, זה באמת כזה... ואני חושבת שהרגע הזה שאתה אומר לעצמך, אני לא חייב להגיד שאני דור שני לפוסט טראומה, זאת אומרת, אולי אבא שלי הוא לא הכי מופרע שיש בספר, אבל הוא עדיין היה איפשהו.
תלוי מי מספר את הסיפור. תלוי מי מספר את הסיפור הזה.
ואני אגב מה שאמרת, אני חושבת שהפוסט-טראומטיים קשים הם בדרך כלל אנשים מאוד מאוד רגישים, מאוד מאוד יצירתיים, מאוד מצחיקים, בהרבה מקרים.
קריזמה, הייתה לו קריזמה מטורפת.
ולפעמים חלק מה... נקרא לזה, זה מילה קשה, אבל זה לא בדיוק מה שאני מתכוונת להגיד, כאילו חלק מהעיוותים האלה שפתאום תכונות טובות הופכות להיות תכונות קשות, למשל כמו נרקיסיזם, כאילו מישהו שיש לו איזו יכולת נורא, כן. נורא מיוחדת לכבוש, כן, ולהיות קריזמטי, יכול להפוך בעקבות החרפה של המצב המנטלי שלו למאוד מתעלל. זה לא כן. תמיד, יש פודקאסט מדהים, 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 שנקרא... The Crappy Childhood Fairy, ילדת פיית הילדות הגרועה, מישהי שהיא עברה בעצמה טראומה בתור ילדה, והיא מדברת הרבה על החלמה מ-Childhood PTSD, והיא מדברת על ההבדלים בין מאפיינים נרקיסיסטיים אצל פוסט-טראומטיים, מתי לזהות שמישהו באמת נרקיסיסט מתעלל, ומתי הסימפטומים שאנחנו חווים הם בעצם חרפה, של מנגנונים של הסייקי, שהם בעצם לא בהכרח נרקיסיזם. של הבן אדם לא, זה לא הפרעה פתולוגית, זה בעיה של הטראומה. וזה נקודה נורא חשובה, וראיתי את זה בהמון המון מקרים עם דור שני. עכשיו, מה שקרה בעקבות ההקמה של הפורום, זה המון אנשים התחילו לכתוב לנו, ודברים שפרסמנו, ויש לנו קהילת פייסבוק עם מעל 450 איש היום, ש... אנחנו עושות גם מפגשי קהילה מחוץ לפייסבוק, בכל מיני נושאים שמעניינים את הקהילה, דברים שעולים בפוסטים שאנשים כותבים.
עכשיו, מתחילת המלחמה גם?
כן, עשינו שלושה מפגשי זום עם המטפלים שלנו. חשוב לי להגיד שאני לא מטפלת, אני בעצם מארגנת את הפעילות הזאת, אבל מי שמעביר אותה זה המטפלים שלנו, גבי בונוויט וגלי גורן הולצברג, שהם מתמחים בטראומה ובקהילות טיפוליות. ובאמת אנחנו כל פעם מעלים איזושהי שאלה, ואנשים מהדהדים את התכנים שעולים אצלם, ושמנו לב באמת שהדור השני ליום כיפור, זה דור שמצד אחד היום שכבת הגיל שלו היא במילואים, היא בצבא, היא בעזה, יש להם, או יש להם ילדים בעזה, או שההורים שלהם עכשיו באיזה משבר פוסט-טראומטי קיצוני בגלל מה שקורה, בגלל המלחמה, ובעצם העול הזה, כן, העול שיושב כאילו על הדור הזה ספציפית, הוא מאוד מאוד גבוה, זאת אומרת, זה גם, זה הכל ביחד, כן? וזה כמובן לא להוציא לחוצה עוד דורות בתוך הדבר הזה, אבל כאילו בפרספקטיבה שלי, אני רואה את זה, את כמה זה חריף, וכמה באמת אין מענה מטעם המדינה, וכמה זה הכל באיזשהו אופן יושב עלינו. אני מתה לשאול אותך גם שאלות, אבל אני פשוט מתאפקת בגלל שאת שואלת שאלות.
תקשיבי, אני כתבתי פה כל כך הרבה שאלות, אבל זה הלך לכיוון אחר, כי באמת, הרצון שלי היה שנייה להציף את זה, אולי להתמודד עם איזושהי בושה. בתקופת המחאה, הרעיון של האתוס הציוני, הגברי, של כאילו לנצח במלחמה ולהקריב את החיים שלנו, הוא הולך ומאבד את המשמעות שלו, ואני חייבת להגיד שאני כבר מזמן, כנראה בגלל הקשר שלי עם אבא שלי, ראיתי אותו בוכה מול רצח רבין, אני חושבת שאיפשהו בילדות כבר התנפצה לי הבועה הזאת של ארץ ישראל החזקה והמנצחת. כאילו זה לא איזה, לא ראיתי שיש שם איזה ניצחון בדבר הזה.
אני אגיד מה שעולה לי, כי זה לא, אין פה תשובה מקיפה. כן, אנחנו בתוך, גרוסמן אמרת שאנחנו in traumatic society, כן, המחשבה שאנחנו, שיש מלחמה והיא נגמרת ואז הכל בסדר, זה, זה, זה חלק מהנרטיב. בעצם מלחמה לא נגמרת. גם יום כיפור לא נגמרת בשביל הרבה אנשים. כתבתי איזשהו פוסט פעם שאמרתי שהפוסט טראומטי הוא הנגטיב של הסובייקט הציוני, או של האתוס הציוני. וזה מין פרדוקס, זה מין פרדוקס, כי מצד אחד, אנחנו יודעים שאנחנו, כן, האתוס הציוני יושב על הטראומה של השואה, ואנחנו יודעים למה אנשים היו צריכים את ההגנה הזאת. אגב, מה שאמרת קודם, אני מאוד מכבדת הגנות, וגם במובן הזה אני מאוד מכבדת את האתוס הציוני.
כן.
בגלל ההגנה, בגלל מה שהיה צריך לעשות פה,
כן.
אני פשוט חושבת שהוא לא משרת אותנו יותר. שזה כאילו קצת כמו בטיפול, כן, אם האומה הייתה בטיפול, אם האומה הייתה בטיפול, אז היינו אומרים, רגע, את יכולה רגע אולי לשחרר את האתוס הזה רגע, ולראות מה קורה. כי את הרבה פעמים אומרים שהנרטיב של השמאל לא עובד, ניסינו, עשינו, אני לא חושבת שבאמת ניסינו, אבל אני גם לא באה להצדיק שוב נרטיב, כי המצב כל כך מורכב, שאני לא חושבת שמישהו יודע בכלל איך אני לא חושבת שמישהו יודע מה לעשות, זאת אומרת, בבוטום ליין.
כן.
אבל אני חושבת שמה שהיה חשוב לי להגיד בהבנה הזאת, זה שאנחנו, אני אנסה לנסח את זה, זה קשה לי לא לעשות את זה, לא בכתב, אבל אנחנו בעצם כל הזמן מכחישים משהו, שהוא בעצם הדבר שאותו הכי מוטמע בתוכנו. להגיד שזה, הנגטיב זה הכוונה שזה, זה בעצם הדבר שממנו האתוס התפתח, כמו בצילום, כן, אתה, יש לך את החדר חושך, אתה עוד לא רואה את הדימוי, ואז הנגטיב זה מה שבעצם הוא בעצם האימפרינט, כן, של הדבר, כאילו מה שאחר כך יבוא. ובמובן הזה אנחנו לא מתמודדים מספיק במודע, היום אולי יותר בגלל שכבר אין ברירה, כן, וזה לא מקרי, זה לא מקרי, אם מסתכלים על זה כתהליך, שפוסט טראומה כהגדרה נכנסה לספר החוקים של מדינת ישראל במסגרת תיקון חוק הנכים, רק באוגוסט 23. זאת אומרת, התיקון הזה שעבר, הוא עבר עכשיו, עכשיו יש הגדרה בחוק למה זה פוסט טראומה, גם בהקשר של לרבות, מה שנקרא לרבות תגובות קרב, ובמובן הזה, יש לנו עוד המון המון עבודה לעשות עם זה, ומה האפשרויות של אגב, צמיחה טראומטית, ברמה האתית, בשביל, כן, לכל החברה, כן, איך אנחנו נהיים יותר חומלים, יותר, ובתוך המצב שאנחנו נמצאים בו, זה כמעט בלתי אפשרי לדבר על זה. אני, כאילו, אני גם לא מתיימרת, אני פשוט חושבת שאפשר רק להחזיק את התקווה שמשהו אחר יקרה, כן, שתפציע איזו אופציה אחרת.
אני מרגישה שאני לא אופטימית לגבי המדינה. אני כן אופטימית לגבי, את יודעת, הכלים שאני רכשתי, המידע שקיים היום ויכול לעזור לי לצמוח מתוך זה. נראה לי שזה איזשהו ריפוי בשבילי. את כבר עשית הרבה מהתהליך שלך, ואני חושבת שאנחנו היום, במיוחד בתקופה הזאת, שיש עוד כל כך הרבה אנשים שנחשפים בפוסט טראומה שלהם ורוכשים פוסט טראומה משלהם, שאגב, אתה לא חייב להיות בתוך הקרב בשביל זה, אתה יכול לעבור איזושהי חוויה טראומטית בתוך המקלט.
לא, מה שאמרת על זה שאנשים, כל כך הרבה אנשים רוכשים טראומות, אז אנחנו יודעים היום שבהגדרה של פוסט טראומה, גם שמיעה ולראות יכול להיות טראומה. ואנחנו, היום כבר יש מקרים של אנשים שהתאבדו בעקבות צפייה בסרטונים שהיו.
יכולה להבין אותם.
הייתה לי פעם שיחה עם מישהו יהודי טוב בארצות הברית. הוא אמר לי כזה, את יודעת, גם התנועה לזכויות האזרח בארצות הברית לא האמינה שהיא תשיג את ההישגים כשהם התחילו, בהכרח.
כן. כאילו,
לא משנה, כל אחד עם התפיסה שלו, כן, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שזה, כאילו, אנחנו אף לא יודעים איפה זה יבוא. כאילו, מאיפה התשובה תגיע, כן? ענת יהלום, הפצועה, האישה שנפצעה, היחידה שנפצעה ביום כיפור, פיזית, אישה מדהימה, אימא של גיאור יהלום. היא אמרה, אם מישהו אומר לי שאני יושבת
בבית... שהיא הייתה לוחמת?
היא הייתה בחזית הדרומית, כן. אני לא יודעת בדיוק איפה היא הייתה, כאילו בדיוק באיזה מסגרת היא נפצעה, אבל היא הייתה בחזית, היא הייתה ממש כזה על אחד המאוזים הראשונים כנראה שנפגעו, והיא פונתה בפציעה קשה מאוד, והיא אמרה, אם מישהו היה אומר לי, שישבתי שם בבית חולים, כשכולם מדברים על זה שהמדינה הולכת להיחרב, חורבן בית שלישי וכל החברים שלי נהרגים, מישהו היה אומר לי ששנתיים אחרי זה יהיה הסכם שלום עם מצרים, ואני אתחתן וילד ילדים, כשאמרו לי שאני לא אוכל ללכת, אז כאילו, זה סיפור שנותן לי המון פרופורציות, גם בהקשר, כן, של האפשרויות שאנחנו לא יודעים, אנחנו פשוט לא יודעים.
אנחנו לא יודעים כלום.
כן.
מה את גם?
אני גם קשה לי לגייס אופטימיות, כשאתה קורא, כאילו, אי אפשר, כן, זה כמעט... אבל תראי כמה אנשים טובים יש פה. כאילו...
כן, זה מה שכולם אומרים, זה נכון, יש פה הרבה מאוד אנשים טובים, ויש פה הרבה מאוד אנשים רעים, והטוב והרע, והאור והחושך, חיים אחד לצד השני. אחד לצד השני, כן. כאילו זה מצחיק להגיד, שאת יודעת, אני עשיתי את הקריירה שלי על קבלה עצמית של הגוף, דיברת את גם על הגוף, ו... היום אני מבינה שהקבלה העצמית הכי משמעותית שאני צריכה לעבור, זה דווקא הקבלה של הסיפור שלי, והמקום הזה שהוא עדיין פצוע, הוא עדיין שוטט דם, ופוגש אותי בכל כך הרבה בחירות ומחשבות ומקומות בחיים, אז כן, את יודעת, אם זה להביא ילדים או לא להביא ילדים לעולם הזה, אם זה בכלל זה שפגשתי תועד בגיל מבוגר, את גם מדברת על הנושא הזה של קושי במערכות יחסים. בלגן בבית, אגב, את מדברת על הבית, כאוס בבית, זה דבר שליווה אותי המון שנים, היה לי, עדיין, עד היום אני מנהלת איזה יחסים עם סדר בחיים. העוררות הזאת בגוף, אגב, זה משהו ש... לא ידעתי לתת לו שם, פשוט אני מרגישה עוררות, בתור ילדה מאוד ריסנתי את עצמי, ושמרתי להיות כזה מאוד אסופה, ורציתי להיות גם אסופה, נגיד זה שאני לא אסופה לגמרי בפודקאסט, זה לא פשוט לי, זה התמודדות, אני רציתי להיות כזאת מאוד מקצועית, שכאילו, את יודעת, יודעת לכוון את הפרק, כזה בצורה כרונולוגית, אבל אני באה עם כל המטען שלי ועם כל האמוציות, ואני לומדת לאט לאט כאילו להבין שזה חלק מזה, חלק מהדבר.
אני חושבת שדור שני הוא מאוד, כאילו זה, יש, יש לנו מצד אחד יכולת מדהימה לראות לקונות כשאנשים אחרים לא רואים, ואני חושבת שמה שעשית כל הקריירה שלך היא המדהימה, זה לזהות משהו כזה שאנשים אחרים לא רואים, פשוט הסתערת על זה ושינית המציאות, שזה משהו שהוא הוא, הוא, הוא מדהים, ועד היית, אני הפרעה ענקית בשבילי, זה מדהים, כי אני גם, אנחנו כאילו כל הזמן כזה בפייסבוק ובאינסטגרם, כאילו, דעת, לאורך השנים כזה, כאילו, ואני כזה, יו, איזה מדהים, איך היא, כאילו, איך היא עושה את זה? פשוט, כאילו, היכולת הזאת לברוא משהו בשביל עצמך, דווקא בגלל, כן, אנחנו מתפקדות טוב במצבים, לא יציבים, כאילו, לא ידוע, כאילו, יש איזו יכולת ללכת אל הלא ידוע, שהיא מאוד לא...
אפילו מרגש. כן. זה אפילו מרגש באיזשהו אופן, כן, כאילו...
זה מאוד לא מובן מאליו, זה חוזק מאוד מאוד גדול, כאילו, אני חושבת שהשער של האי ידיעה בחיים שלי היה, הוא שער גדול כזה, כן, כאילו, הייתי, התחלתי כרקדנית, ואז צלמת, ואז עורכת ספרים, ועכשיו אני מנהלת עמותה שקוראים לה מבואות, קרן הרעיונות על שם יואב בראל, שתומכת בפרויקטים דיגיטליים באינטרנט של אמנות, והדבר הזה של הפורום, וכאילו הדבר הזה של לזהות מה צריך, כאילו להיות כל הזמן על איזשהו אדג' ולדעת שדברים משתנים, כי זה החיים.
וגם, אני חושבת שזה גם תמיד, את יודעת, עם כל הקושי שבדבר, גם את וגם אני לא ויתרנו על האמת שלנו, אני זוכרת שבתקופה שצילמתי אותי קצת כאילו אופנה, זה לא התאים לך, לא רצית. לא, לא, לא התחשק לך להמשיך. רצית לפעול מתוך התשוקה שלך, מתוך הפצע שלך, וזה מעניין ששתינו, הפצע שלנו, זה מה שמוביל אותנו לעשייה וליצירה, ולעשות ממש, לחולל שינוי.
כן. פשוט, מה שאמרת, אלה לי, זה דימוי שהולכת ימון שנים. את זוכרת שנפגשנו, אז כל פעם הייתי קוראת לכולם במבי, ומאז כן אנחנו קוראות אחת לשנייה במבי.
נכון, נכון.
אז זה הזכיר לי איזשהו דימוי, דימוי מכונן כזה בחיים שלי של קיירון, שזה דימוי של קנטאור, שהוא מהמיתולוגיה היוונית, הוא פצוע. הוא בעצם יורים עליו חץ, והוא כאילו הוא פצוע. ובגלל שהוא פצוע, הוא מקבל בעצם יכולות ריפוי. הוא הופך להיות הילר. והוא נקרא The Wounded Healer, וזה דימוי שמאוד הולך איתי הרבה מאוד שנים, אז חשבתי את זה בהקשר של מה שאמרת, על הדבר הזה של שאנחנו מצליחים לחיות, יש דרך מדהימה לרפא את עצמם, כן, הם לא שואלים את עצמם, הם לא שואלות את עצמם, זה בסדר שנפצעתי, כאילו אין את ה... הם פשוט בדבר, הם עושים הכל כדי להחלים, והאיכות הפנימית הזאת היא של הקנטר, הוא חצי בן אדם, חצי חיה. והיכולת שלנו להחזיק, כן, להיות מצד אחד בהווה המוחלט של ההחלמה, ומצד שני גם להיות יכול לעזור לאנשים, זה האיכות של הדמות הזאת. אני קוראת לו במבי, אבל הוא לא באמת במבי, הוא יותר כמו... כאילו, הוא קשור לזה, כן, יש לו...
מגניב!
כן, חשבתי על זה.
לא ידעתי את הסיפור, לא ידעתי את ההקשר. Very, very cool, אני אחפש אותו. בא לי להעמיק ולקרוא עליו יותר. דיברת על חיות ועל היכולת שלהם לרפא את עצמן, אז אני חושבת שבאמת להבין שכואב לי, ולהבין שעברתי משהו, להסתכל על זה כמו שזה, לא לנסות לבנות פה איזשהו נרטיב, ליפות את זה, להדחיק, להתבייש בזה, פשוט להסתכל על זה כמו של זה, לכאוב את זה, כי זה פאקינג פיינפול ברמות, כאילו, ברמה שמרגישים את זה בגוף.
כן.
ולהבין, אוקיי, מה אני עושה עם זה? לא איך אני מתנגדת לזה, אלא איך אני... חובה את זה בלי לא יודעת, להתפרק. כאילו, איך אני חובה את זה עכשיו?
כן.
אולי כן מתפרקת, אבל לא יודעת, לומדת איך לנשום לתוך זה, איך לשחרר לתוך זה, איך...
כן.
כן. ואולי לתת לזה לכוון אותי, כאילו, דווקא באי-הידיעה, זה חוזר לאי-הידיעה הזאת, כי כאילו, כשאני לוקחת איזשהו כדור משכך כאבים, אז אני כאילו מרפא את עצמי בזה שאני מעלימה את הכאב, אבל בזה שאני דווקא שנייה נותנת לעצמי לנשום לתוך זה, להרגיש את זה, ולשהות בזה, אולי כאילו לשאול שאלות בתוך זה, לנסות להרגיש איך אני... כאילו זה פתאום הבנה אחרת של הכאב ושל איך לטפל בו. זה מה שאני חושבת בהקשר הזה. ואולי בגלל זה גם עשיתי את הפרק הזה. כאילו בגלל זה דיברתי איתך לפני חודש, אולי יותר.
כן.
הייתי בדיוק בשבעה, זה היה השבעה של יובל, זכרונו לברכה. ודיברנו, וזאת הייתה שיחה, לא יודעת, זה שעה וחצי, כאילו, בקלות. הייתי עם ג'ולס בחוץ בטיול, ואני זוכרת את השיחה הזאת, שאמרתי, וואו, 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 איך הכל סמלי. גם לא דיברנו על זה ש... כאילו, התחלנו מהסמליות הזאת של... שהתערוכה שלך נסגרה יום לפני השביעי לאוקטובר, ואבא שלך גם נפטר בגיל... מה אמרת?
היא נסגרה בשביעי, היא הייתה אמורה לרדת ב-14, ובשביעי לאוקטובר בבוקר אנחנו פשוט אמרנו כזה, אי אפשר חייבים לסגור, פשוט סגרנו ב-8 בבוקר, כאילו, הודענו שהתערוכה נסגרה.
וסיפרת לי? כן. הבנתי. ממש מיד אחרי שראיתם את המלחמה, מה קורה? הבנתי.
בעצם, כן. אבשלום הרוצה, הוא התקשר להגיד לי שמשהו נוראי קורה, כי יש לו חברים, היו לו חברים שנרצחו בבארי, ושאר כזה הבנו שעוד לא מדברים על זה, ואנחנו עוד לא יודעים מה קורה, ופשוט אמרנו סוגרים וזהו.
כן. אבל מה שסיפרתי שזה לפני זה, יום לפני זה, היה שיח גלריה שהגיעו 1,000 איש מהקהילה שלכם?
לא, לא, הגיעו 120 איש לשיח גלריה.
120 איש? אבל אמרת לי שהגיעו איזה... סך הכל בתערוכה הגיעו 1,000 איש.
כמעט 1,000 איש.
שזה המון לתערוכה.
כן.
וסיפרת שהייתה מין תחושה כזאת של אחדות וקהילה, וכאילו הנה אנחנו בין חברים, בין... התחושה הזאת של רגע, הנה יש עוד אנשים כמוני, אני לא הפריקית היחידה, שאני גדלתי עם התחושה הזאת כל החיים שלי, שאני כאילו איזה מין פריקית של הטבע, וזה מאוד משמעותי בשבילי. שירזי, במבי.
מדהימה.
את פשוט, את מייצרת לי את השייכות, ממש. שירזי, אני אוהבת אותך, את מהממת, ואני פונה לעקבות שלנו, אם עולה לכן משהו, רוצות לשאול משהו, יש איזה נושא ספציפי שבא לכן שאנחנו ככה נדבר עליו בתחום הזה, אז אתן מוזמנות להציע, אני פה, וגם יש. שירז, איפה, איפה אפשר להשיג אותך? את עוקבים אחרייך באינסטגרם,
כן, באינסטגרם ובפייסבוק. ובפייסבוק יש לנו קבוצה סגורה שהיא לדור שני שנקראת להעיר את הבית, אם מחפשים את זה.
עכשיו אני נכנסת.
יש.
זהו, אני מוכנה לזה.
יש.
מהמם.
מוגן.
ומה עוד אפשר? איזה עוד...
יש לנו את האתר של להעיר את הבית, שיש בו גם הרבה דברים שעשינו, גם את הספר הדיגיטלי שהוצאנו במיוחד, של יצירות של דור שני ליום כיפור. זה ספר שאנשים שלחו לנו טקסטים ועבודות. וזה 50 עבודות לציון 50 שנה ליום כיפור של דור שני. אז יש באתר שם גם את ה... אפשר להירשם לניוזלטר שלנו, אנחנו מפרסמות מתי נפתחת קבוצה, מתי יש אירוע קהילה, ואפשר גם לעקוב באינסטגרם שלי.
איזה עשייה. מהממת אחת. יאללה, נתראה בפרק הבא, אוהבת אותך המון. כן.